התחלנו לעסוק בסימן הגאולה החיובי הראשון, שהוא קיבוץ גלויות. נגענו בצדדים שונים, אבל אם נזכיר לעצמנו רק את העיקרון אחרי ההפסקה כמה ימים, זה שהחזרה של עם ישראל לארץ ישראל, שהיא בעצם, כמו שלמדנו כבר, המפגש בין שני הגילויים הראשונים של האומן באומנות, שהם עם וארץ ישראל, גם בשורש הפנימי, וכשזה מופיע ביחד גאולה, אז זה מופיע באופן מעשי. זה בעצם סימן לגאולה. מדוע זה סימן לגאולה? כי המקורות, היסודות, המטרות שלמען הופעתם נברא העולם, המקורות האלה, שזה ישראל מצד האדם והאדמה, עם ישראל ארץ ישראל בצד הפנימי, שני המקורות האלה בעצם יוצאים אל הפועל בפועל, ומתגלים בפועל. אז עם ישראל וארץ ישראל לא רק שייכים זה לזה, והם זה והם זה הוא זה, כמו שלמדנו במהות, מבחינת כנסת ישראל במובן של עם ישראל וארץ ישראל, אלא בפועל זה מופיע, המציאות מופיעה את זה, וזה נקרא גאולה. לכן הסימן הזה, סימן קיבוץ גלויות, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, כפי שראינו באופן בקיאותי בפרשת ניצבים פרק למד, ואחרי זה בנביאים ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל. התעכבנו קצת על חזון העצמות היבשות וראינו את דברי הגר"א. כל זה בעצם סימן גאולה ראשון. אולי עוד כמה מקורות כדי לראות שהדברים יותר מעוגנים ויותר מכוונים. הגענו לעמוד 55 למטה, גמרא מסכת מגילה. אז הגמרא במסכת מגילה בדף י"ז מבררת מה הסיבה שהברכות בתפילת 18 ממוקמות זו אחר זו. הרי לא מקרה שכל ברכה ממוקמת במקום שהיא ממוקמת, ולא מקרה שהסדר בין הברכות הוא הסדר, הזה דווקא. אז אומרת הגמרא במסכת מגילה, קודם כל כדי להבין שהברכות עצמן וסדר הברכות, כלומר כל ברכה מצד עצמה והמבנה שבברכות, זה לא דבר מקרי, אלא זה דבר שיש בו משמעות גדולה. חז"ל כידוע אמרו בגמרא במסכת ברכות, במסכת מגילה, סליחה, מי תיקן לתפילת 18? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, ואמר אלה במתניתא תנא, 120 זקנים, ובהם כמה נביאים, תיקנו 18 ברכות על הסדר. ו-18 ברכות זה לא 18 ברכות אקראיות, אלה 18 ברכות כנראה שמסכמות באופן עקרוני את כל המטרות שבשבילן, בשביל מימושה נברא העולם, והסדר שבברכות האלה גם הוא תקנת נביאים. כלומר, 120 זקנים ובתוכם כמה נביאים. אם כן, כשאנחנו מתבוננים בתפילת 18 מצד הכולל שבה, סך הברכות והסדר שלהם וכל ברכה בפני עצמה, יש כאן בעצם, הייתי אומר, נבואה. נביאים תקנוע. אם נביא זה אותו אדם שבעצם מספר לנו מאיפה העולם מתחיל ולאן הוא הולך, מצד המהות ומצד הביטוי, אז ברור שתפילת 18 והסדר שבתוכה הוא משמעותי מאוד, הוא ממש דברי נבואה. אם יהיה אפשר להקסים את המשפט הזה, זה ממש סדר גאולה, איך תופיע גאולה. אז באמת הגמרא שם דנה בכל ברכה מצד עצמה וגם בסדר שבין הברכות, ולומדים שם בסוגיה דברים מאוד עקרוניים בין תחומים יסודיים מאוד, שכמו שאמרנו 18 אפשר לומר, הגילויים העקרוניים שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם בעולם עד שהעולם מגיע לגאולתו וכו'. השואלת שם הגמרא, ומדוע ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? מדוע ברכת קיבוץ גלויות, אולי רק נקרא, אולי רק להעיר איזה הערה לפני כן. כל מי שזוכר בתפילת 18, אז אם אנחנו מתייחסים כרגע אחרי שלושת ברכות השבח ולפני שלושת ברכות ההודעה, בתחילה ובסוף 18, הבקשה הראשונה היא אתה חונן לאדם דעת. ברוך אתה השם חונן לדעת. אחרי חוכמה בינה ודעת, זאת הברכה הראשונה, או הרביעית, הברכה החמישית, ברכת התשובה. השיבנו אפילו לתורתך. והגמרא שם דנה, במשמעות העקרונית של כל ברכה ובמבנה, בסדר שבין הברכות. אחרי זה הבקשה השלישית, שהיא הברכה השישית, סליחה. ואחרי זה הברכה השביעית, שהיא הבקשה הרביעית, ראינו ועוניינו וריב הריבנו, ומהר לגואלנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזקתה, ברוך אתה השם, גואל ישראל. ברכת גאולה. הגמרא שואלת, למה ברכת גאולה? שם בגמרא מסכת מגילה. למה ברכת גאולה התמקמה בשביעית? כי כתוב שבשביעית בן דוד בא. שואלת הגמרא, ראינו שבמוצאי שביעית בן דוד בא. הרי בשביעית מלחמות. ובמוצאי שביעית, אומרת הברייתא במקום אחר, בן דוד בא. עונה הגמרא, מכאן למדנו מלחמה, נמי התחלת את הגאולה. כלומר, נכון שגאולה מופיעה בשביעית, כמובן לא כפשוטו במובן של שנה שביעית, ומוצאי שביעית הכוונה מוצאי שנת שמיטה, אלא כנראה המספר 7, המשמעות של המספר 7. בכל אופן, אם כן, ברכת גאולה אחת מופיעה פה בברכה השביעית. אחר כך ברכת הרפואה, ואחר כך ברכת נקרא לה הפרנסה, ואחר כך עוד פעם ברכת גאולה, קיבוץ גלויות. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו, מקבצנו יחד מהבא כנפות הארץ לארצנו, ברוך אתה השם, מקבץ נתחי עמו ישראל. אז לכאורה נשאלת השאלה, שלא נפתח אותה, את התשובה עליה עכשיו, רק לשים לב, שיש בעצם בתפילת 18 שתי ברכות גאולה. יש ברכת גאולה, ברוך אתה השם, גואל ישראל, שהיא הברכה השביעית, והברכה העשירית, יתקע בשופר, שגם היא ברכת גאולה. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע צריך שתי ברכות לגאולה? ולמה יש הפרש של שתי ברכות בין שתי הברכות האלה, כלומר ברכת הרפואה וברכת הפרנסה, ברכת השנים, חוצצות בין גואל ישראל לבין קיבוץ גלויות? אלה שאלות שנשאל אותן ונשתדל לענות עליהן. כשנגיע לפרק שלבי גאולה, נדבר על זה. לכל אופן, הגמרא שם שואלת ביחס שבין הברכה התשיעית לברכה העשירית. מדוע ברכת קיבוץ גלויות מופיעה לאחר ברכת השנים? ברכת השנים, באופן פשוט, הכוונה, ארץ ישראל, או בכלל, פרנסה. ארץ ישראל פורחת, וכו'. אז שם שואלת הגמרא, ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים, שאלה שני סימני הגאולה החיוביים, שהזכרנו בגדול, ועכשיו אנחנו מתעכבים על קיבוץ גלויות, א', תחיית העם, שחוזר לארצו, קיבוץ גלויות, ב', תחיית הארץ, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, ונראה בהמשך שרבי אבא אומר בגמרא מסכת סנהדרין שהסימן המובהק ביותר לגאולה, שאין אחריו שאלות, אין עוררין עליו, זה עוד יותר מקיבוץ גלויות אפילו, שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. קיצור, שוק מחנה יהודה זה סימן גאולה טוב ביותר. יותר אפילו מקיבוץ גלויות. ככה אמר רבי אבא, אבל נדבר על זה, זה סימן הגאולה השני. פה בספר קראנו לזה תחיית העם ותחיית הארץ. בכל אופן, השאלת הגמרא, מדוע קיבוץ גלויות, תחיית העם, לאחר תחיית האחד, לאחר ברכת השנים, עונה הגמרא שם, ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? דכתיב, שהרי נאמר, ואתם ערי ישראל, ענפכם תיתנו ופריכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כשהחתן עם ישראל, אוטוטו מגיע לקראת הקלה, אז ארץ ישראל, אז הקלה צריכה להתקשט. אז ארץ ישראל מתקשטת בכך שהיא מתחילה לפרוח, והוא ממלא, הקלה מתכונת לקראת בוא החתן. בכל אופן, על היחס שבין הקלה לחתן, בין קיבוץ גלויות ותחיית הארץ, נדבר בהמשך. בכל אופן, מה למדנו מכאן? שבסדר הברכות של תפילת 18, שתוקן על ידי זקנים ובתוכם נביאים, בעצם מתברר סדר הגאולה של העולם, שמופיע דרך סדר הגאולה של ישראל, וקיבוץ גלויות זה אחד מסממני הגאולה, שתוקדם לו, זה נראה בהמשך, ארץ ישראל שמתעוררת לתחייה. נותנת פירותיה בעין יפה. אבל את זה נשמור לשלב הבא. בכל אופן, לענייננו מה שמעניין אותנו ברמה, אפילו הכי טכנית, הכי... קיבוץ גלויות זה לא סתם הבטחה של התורה, או הבטחה של הנביאים, אלא זה ממש נתקן בברכת בתפילת 18, כסדר מבני, כיצד תופיע גאולת העולם. אז אם כן, קיבוץ גלויות, כפשוטו. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסע נס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. מי שהיה בשיעור הראשון שהתחלנו את השיעור הזה, של סימני גאולה, בתחילת הזמן הנוכחי, אז דייקנו שהברכה הזאת מסתיימת, ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. אם כן, אז כבר יש לנו איזו התחלה של תירוץ אחד, יש יותר מאחד, שבעצם יש כאן שני שלבי גאולה. יש שלב גאולי, נקרא לו עקרוני, שאם נחזור לפרק למד פרשת ניצבים, ספר דברים, שזה הפסוק, שזה פסוק ג' של קיבוץ הגלויות, או נגיד את זה ככה, גאולה עיקרית וראשונית ויסודית, ואחר כך נדחי ישראל, פסוק ד' כפי שראינו בזמנו, לזה, על זה מדברת הברכה הזאת, מקבץ נדחי עמו ישראל. וכמו שראינו שזה לשון הרמב״ם בדיוק, לא מקבץ ישראל, אלא מקבץ הנדחים, עם כל מה שדיבר. בכל אופן, לענייננו כרגע בשלב הזה, אפשר להסתפק בלי כל החשבון הזה, בפרט הפשוט, שהנה נביאים תקנו בתפילת 18, ברכה לקיבוץ גלויותיהן של ישראל, כי זה שלב מרכזי מאוד בגאולת העולם. אז זה סימן גאולה. הרי זה הנושא שלנו. וכן, במדרש איכה רבה, יש מקורות רבים רבים, כאן ממש ליקוד קצר. אמר רבי אבא בר כהנה, אם ראית ספסלים מלאים בבליים מונחים בארץ ישראל, ולאו דווקא גלות בבל, אלא כל הגלויות כולם זה רמז, מונחים הכוונה שלא באו לפה לטיול תיירים, אלא השתקו פה, גרים פה וכדומה, צפה לרגליו של משיח. טוב, אז כידוע שגוף האדם מתחיל מלמטה, מהרגליים, דרך חלל החזה נקרא לו כך, עד הראש, אז לא שקיבוץ גלויות זה סוף המהלך, צפה לרגליו של משיח. הנה, יש כבר משיח. התחיל כבר, כשילד קטן רואה אדם בוגר, אז הוא רואה אותו בגובה שלו, נכון? אז הוא רואה אותו קודם כל מהרגליים, ואז הוא מרים את הראש, הוא רואה, יש המשך לאדם הזה, יש לו חזה, יש המשך, יש ראש. אז אותו דבר, צפה לרגליו של משיח. קיבוץ גלויות זה שלב ראשוני של גאולה. וכרגע לא נחלק את החילוק של גלויות המרכזיות והנידחים, בשני הכיוונים שהסברנו. אז, בכל אופן לענייננו, קיבוץ גלויות זה סימן גאולה, ולכן נביאים תקנו את זה בתפילת 18. עכשיו, קצת יותר להבין את העניין הזה, נדלג רגע למהר"ל, נחזור לשם עוד מעט. הגאון מווילנה, בספר כל התור, שנכתב על ידי רבי הלל משקלוב, תלמידו המובהק, הגדיר את כל הסוגיה הזאת, שנקראת קיבוץ גלויות. כלומר, עם ישראל עולה מחוץ לארץ, לארץ ישראל, מהגלויות השונות, ומקים כאן שלטון, מקים כאן מדינה, ומנהל את החיים שלו באופן עצמאי, ברמה הטבעית של החיים, בכל הממדים הטבעיים, כלומר, ביטחון, כלכלה, רווחה וכדומה. הגרא הגדיר כמובן את כל הערך הזה, את כל התקופה הזאת, משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה לא רק אדם, אלא משיח בן יוסף זאת תקופה. זאת התקופה שכמו יוסף הצדיק, ונראה את הדברים יותר עמוק בהמשך, כמו שיוסף הצדיק, מצד האמת, הוא צדיק, ורק הוא נקרא צדיק, והוא מידת היסוד. אבל כלפי חוץ, אם היית נותן לילד לקרוא על יוסף הצדיק בספר בראשית, והיית שואל אותו, תגיד, מי זה יוסף? לפי דעתך, איך הוא נראה כלפי חוץ? במשקפיים שטחיות, איך נראה יוסף? פשוט, הוא סגן ראש הממשלה במצרים. הוא שר האוצר הבכיר במצרים. הוא שר הכלכלה, הוא המשביר לכל הארץ. אם כן, באופן חיצוני נראה שיוסף הוא, חס ושלום, כן, לא כל כך צדיק. הוא מתעסק בעניינים חומריים, הוא מתעסק בעניינים טבעיים. כשאנחנו נגיע בהמשך למספד של הרב קוק על הרצל, אחרי שהוא נפטר, הנקרא המספד בירושלים, אז אנחנו ניכנס פנימה לכל הסוגיה הזאת שנקראת יוסף ומשיח בן יוסף. ואיך ההופעות שלה, מהם המסלולים שדרכם משיח בן יוסף מתגלה. לכן אמרנו גם בהתחלה שהרבה נושאים ותתי נושאים פה נושקים אחד לשני. אבל ננסה להתמקד רק בסוגיה שלנו, שנקראת כרגע סימן גאולה ראשון, קיבוץ גלויות. אז אומר הגר"א בספר כל התור, יש כאן שלושה מקורות, יש הרבה יותר, אבל שלושתם יסודיים מאוד. פרק א', אות ב', עמוד 56, בשליש העליון של העמוד. על פי רבנו הגר"א, כך כותב רבי הלל משקלוב בשם רבו, על פי רבנו הגר"א, כל עבודת קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, והרחבת יישוב ארץ ישראל להחזרת השכינה, כל זה ברובד הטכני, כלומר הלאומי, הטבעי, כל עיקרי העבודה, וכל פרטיה, ופרטי פרטיה, נאחזים בייעודו ובתפקידו של משיחה דהתחלתה. המשיח הראשון, שהוא משיח בן יוסף. וכן, בספר כל התור פרק ב', אות א', נאמר, אפרים בחורי, הגרש שם עוסק בכל מיני בחינות, אפרים בנו של יוסף, אומר הגר"א ממש בקיצור פה, כל אלה הם הבחינות היסודיות של המשיח בן יוסף. אפרים בכורי, למה אפרים נקרא בכור? הרי הוא לא בכור. הוא לא בכור ליעקב, נכון? ולכאורה הוא גם לא בכור ליוסף. מנשה ואפרים, אפרים ומנשה. אלא, אפרים בכורי, בשביל שהוא המשיח הראשון שעל ידו קיבוץ גלויות. היינו היציאה מהגלות. כן, אפרים נקרא בכור, כי בסדר המעשי, הטבעי, הכרונולוגי, שדרכה תופיע גאולה, או דרכו, דרך הסדר הזה תופיע גאולה, אפרים הוא קודם. כי אפרים הוא מבחינת יוסף, אפרים הוא מבחינת קיבוץ גלויות. יציאה מהגלות. אחרי שהתקבצו הגלויות, אחר כך התברר התוכן של הגלויות, של קיבוץ הגלויות הזה. מה המשמעות של ההתקבצות הזאת פה? לכן גמר אפרים, בשביל שהוא המעלה את ישראל לציון. כאמור שם, קראו מהר אפרים, קומו ונעלה ציון. אבל אין ספק שהמקור החריף ביותר, והמשמעותי ביותר, והקשה ביותר, של הגר"א, בספר כל התור בנושא הזה, זה פרק ה'. פרק ה' יש שם פרקונים קצת יותר ארוכים, לא פסקאות אלא יותר פרקונים כאלה. שם יש פרק שנקרא תיקון חטא המרגלים על ידי בניין ירושלים. בניין ירושלים אין כאן דווקא ירושלים, אלא לפי דעה אחת, כל ארץ ישראל נקראת ירושלים. נפקא מינה גם להלכה לדעה הזו. בכל אופן אומר שם הגר"א, או רבי הלל משקלו בשם הגר"א, את הדברים הבאים, דברים לא פשוטים. חטא המרגלים במדבר בימי משה, הוא אחד החטאים הכלליים הגדולים הרובץ על עם ישראל בכל הדורות עד היום. וכידוע ששני חטאים, מתוקף חומרתם, הקדוש ברוך הוא לא פרה איתנו את החשבון באותו דור, אלא מעוצמת החטא, כך צריכה לבוא או להופיע עוצמת התיקון, והתיקון לא יכל לבוא בפעם אחת. כי בפעם אחת לא היינו עומדים בזה. זה יותר מדי חריף, יותר מדי נוקב, יותר מדי קשה. לכן הקדוש ברוך הוא פיזר, ואפשר לומר את העונש על חטא המרגלים וחטא העגל, ושבעצם העונש הזה הוא שיקום ותיקון מידה כנגד מידה, כבר הוא פיזר את העונש, שהוא בעצם לא רק נו, אלא שיקום של הבעיה, תיקון של החיסרון, הכבר הוא פיזר בגלל עוצמת העומש, המעשה וחומרתו, חטא העגל וחטא המרגלים, פיזר את העונש לכל הדורות. אז אנחנו עדיין עכשיו, חלק, או כל פורנות שמגיעה אלינו, יש בה חלק מהתשלום, על חטא המרגלים וחטא העגל. ומלא גם, זה לא רק תשלום כעונש, כלומר, ילד שמפריע בכיתה, תעמוד בפינה, אלא זה גם שיקום. זה אמור לגלות את התיקון של הסיבה שבגללה חטאנו במרגלים ובעגל. לכן אומר הגר"א, חטא המרגלים במדבר בימי משה, הוא אחד החטאים הכלליים הגדולים הרובץ על עם ישראל בכל הדורות עד היום, ובחטא העגל. על פי מדרש רבותינו, שכידוע חטא המרגלים היה בתשעה באב, זה הדבר הראשון, הכלל ישראלי המהותי שקרה בתת באב, חטא המרגלים שהעם בכה למשפחותיו באותו לילה. על פי מדרש רבותינו נגזרה בחייה לדורות בגלל חטא המרגלים, שכמובן בחייה על בית ראשון ובית שני שנחרב באותו יום, בחייה על חורבן בית המקדש, חורבן ירושלים ושמימת הארץ. במידה רבה סבלו ישראל בכל הדורות סבלות ותלאות הגלות המרה בגלל חטא המרגלים. חלק גדול של עונש החטא הזה הוטל בעצם ימי המעשה של החטא בדור המדבר, כאמור בתורה, על אותו דור שכל מי שחטא במרגלים מת במדבר ולא נכנס לארץ ישראל. והסיפורים המזעזעים שמופיעים בגמרא, שקברו לעצמם את הקברים, וכל יום, כל פעם היו כאלה שמתו והיו כאלה שחיו, אבל בשנה הבאה מתו עוד, עד שראו שכבר לא מתים יותר, ואז ידעו שכולם מתו, כל מי שצריך למות מאותו דור מת. אך שארית העונש נתחלקה לחלקים שהוטלו על כל הדורות רחמנא ליצלן. עכשיו לענייננו, תיקון רב לחטא המרגלים יכול לבוא על ידי גאולת ירושלים ובניינה, ועל ידי הפעולות לקיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות ובניין עם ישראל בארצו, זה תיקון לחטא המרגלים. לפי הכלל הידוע, כי זה לעומת זה עשה אלוהים, ומידה כנגד מידי אין לחוב או לחוב ואין לזכות או לזכות. כלומר, תקן במה שפגמת. לתקן כל דבר לפי המקום, לפי הזמן, לפי המעשה ולפי הפרסום. והנה חטא המרגלים שהביא בחייה לדורות כדרשת רבותינו על הפסוק ויפקועם בלילה ההוא, אותו לילה ליל תשע באב היה, שבו נחרב בית המקדש. נמצא שתיקון חטא המרגלים צריך להיות על ידי בניין בית המקדש. ולפני בניין בית המקדש, ממש כמו החטא, כמו שלפני בית שני ובית ראשון, לפני חורבנו של בית ראשון ובית שני, היה חורבן המרגלים, בבכי שבכו באותה לילה, עוד הרבה לפני שיש בית מקדש, ככה גם התיקון לבניין בית שלישי, שהוא תיקון של חורבן בית שני וראשון, לפני תיקון בית שלישי, צריך לבוא התיקון בחטא המרגלים, שהוא לא וימסו ארץ חמדה, אלא הפוך, וישתוקקו לארץ חמדה. זה לא המעיסה בארץ והרצון לעלות לארץ, אלא הפוך בדיוק, המוכנות לעלות לארץ והעשייה של המוכנות הזאת. לעלות כפשוטו לארץ ולהקים כאן מדינה שהיא הכנה לבניין המקדש. נמצא שתיקון חטא המרגלים צריך להיות על ידי בניין בית המקדש, שהוא המטרה. ולפני בניין בית המקדש צריך להיות בניין ירושלים, שהיא כל ארץ ישראל. כמבואר על פי רבנו לפי הפסוק, ירושלים תיבנה ואכל וסד, שנאמר על התחלת דגאולה האחרונה כמו בימי כורש. אומר רבי אלי משקלוב בשם הגר"א, ומי גדול לנו בכל הדורות האחרונים, כרבנו הגר"א, קדוש ישראל, אשר בדברים חוצבים להוות אש, העיץ בתלמידיו לעלות לארץ ישראל ולעסוק בקיבוץ גלויות, והרבה לזרז את תלמידיו להחיש את הקץ המגולה, לקרב קץ הגאולה על ידי יישוב ארץ ישראל. זה נקרא משיח בן יוסף. עכשיו, האם הגאון מווילנה הצליח בזירוז הזה? באופן מסוים כן. מדוע? רק באופן מסוים. המשך הפרק הזה, תקפצו רגע, אם אפשר, לעמוד 188. אנחנו בעמוד 56. תקפצו רגע ל-188. דברים קשים. לזה התכוונו מקודם. למטה, חלק האחרון למטה. ובעוונותינו הרבים, שורה עשירית מלמטה. זה המשך המשפטים שקראנו עכשיו. אותו פרק. בכל התור, פרק ה'. ובעוונותינו הרבים, אתם רואים שם בספר כל התור בשם הגר"א, אז שלוש שורות מלמטה. ובעוונותינו הרבים, רבים הם החוטאים חטא גדול של וימסו ארץ חמדה. גם רבים מתופסי התורה לא ידעו ולא יבינו שנתפסו בחטא המרגלים. חס ושלום לצאת מכאן עם חיצים ושמות. אנחנו נראה כרגע על תופעה. נסחפו בקליפת חטא המרגלים בכל מיני סברות כוזבות וטוענות שווא ומדוחים. גם מכסים את סברותיהם בדעה המופרכת שאין יישוב ארץ ישראל נוהגת בזמן הזה. דעה הזו שכבר הופרכה על פי גאוני עולם ראשונים ואחרונים, כפי שלמדנו. כשהכותרת לכל זה, הפתחי תשובה שראינו. סימן העיני, אבן העזר. והרמב"ן, ונושא הכלים, והגמרא בכתובות, כל מה שראינו פה. אומר הגר"א, המרגלים האלה, של הדור האחרון, שכביכול לא רוצים לעלות לארץ ישראל, וחלקם שושים בטענה שכביכול אין מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה. המרגלים האלה רוצים להיות יותר גדולים מרבותינו, תנאים והמוראים, שקבעו שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. ורבנו הרמב"ן, זכרו יגן עלינו אמן, שקבע את מצוות יישוב ארץ ישראל במצוות עשה שבתורה, וירשתם אותה וישבתם בה. ורבנו בעל תוספות יום טוב שלפני הגאולה תהיה התחלת, כמו שהיה בימי כורש, בימי בית שני, עוד נדבר על זה באריכות. וכן רבנו השל"ה הקדוש המבאר את גודל מצוות יישוב ארץ ישראל בכל עת. אומר רבי אלי משקלוב, ומי גדול לנו בכל הדורות האחרונים כרבנו הגר"א קדוש ישראל, אשר בדברים חוצים להוות אש, העיץ בתלמידיו לעלות לארץ ישראל ולעסוק בקיבוץ גלויות, והרבה לזרז את תלמידיו להחיש את הקץ המגולה, לקרב קץ הגאולה לידי יישוב ארץ ישראל. מה גדול הוא הכאב, להמשך ציטוט, של העובדה שרבים מאחינו בני ישראל התכוננו בהתלהבות לנסוע לארץ ישראל במצוות רבנו הגר"א, ונתקררו דווקא על ידי כמה מתופסי התורה, אשר לא ידעו ולא יבינו. לא רוצה להגיד את המשפט הבא, אבל אמרו אותו לפניי. הכל בהשגחה אלוקית, נסתרות דרכי השם. מי יודע כמה קהילות היכולות להינצל משואת אירופה, אם היו עולים לארץ ישראל בזמן. מי יודע. הכל בהשגחה אלוקית. אבל הדברים כבר נאמרו לפניי, אז אפשר רק לצטט מה שנאמר. רק שנייה אחת. יגופה, הנה זה מה שכתוב. שדווקא תופסי התורה, דווקא תופסי התורה, יעקבו את תיקון חטא המרגלים. כי יגידו שעכשיו זה לא הזמן לעלות לארץ, כי אין מצוות יישוב הארץ, כי עכשיו זה לא גאולה. מקדימים את הקץ. עוד פעם, מה גדול הוא הכאב של העובדה שרבים מאחינו בני ישראל התכוננו בהתלהבות לנסוע לארץ ישראל במצוות רבנו הגר"א, ונתקררו דווקא על ידי כמה מתופסי התורה אשר לא ידעו ולא יבינו. וזאת מה שכתב רבנו, תראו דברים נוראים, כי בקיבוץ גלויות יגבר הסתרא אחרא רחמנא ליצלן. כגודל הקודש הפוטנציאלי, גודל העיכוב הפוטנציאלי. וזאת מה שנאמר במדרש, כי כשישראל יוצאים מהגלות, המלאק מזדמן להם בדרך. איזה המלאק? לא רק המלאק המלאק. התפיסות המנסות לעכב את הגאולה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מתוכנו ודווקא על ידי תלמידי חכמים שבישראל. ודאי, 200 שנה לפני השואה. קצת פחות. 180 שנה. וזאת מה שנאמר במדרש, כי ישראל הוציא מהגלות, המלאק מזדמן להם בדרך. וזהו כוח הטומאה, אשר על זה נאמר, אשר קרחה בדרך. מה חזק כוחו, כוח השטן? שטן מלשון סטייה. שהכניס דעה כוזבת גם בתופסי התורה, לעכב את הגאולה. הרי המרגלים היו גדולי ישראל. אבל ממש בתחנונים. אני אומר, לא חס ושלום להשיג שום מסקנה על שום גדול בישראל, בשום דור מהדורות, בטח לא בדורות האחרונים. אנחנו מדברים כאן על תופעה. כמו שראינו באור החיים, מי שזוכר שראינו את הפסקה הקודמת פה. אתם רואים אור החיים למעלה מן הגרה. והגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם. פסוק ג' פרק ל' פרשת ניצבים. לא על ידי אליהו ומשיח, על ידי ההתערות שהקדוש ברוך הוא יעורר אותנו מלמטה, ירא עלינו רוח ממרום, כמו שראינו בגרא במקום אחר, ואז אנחנו נתעורר, מדלג שלוש שורות, וימיס בעיניו תאוות הנדמים, ויירם בחשק הרוחני, אומר אור החיים הקדוש בסוף דבריו, נורא, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם מבקש השם אל בון הבית העלו. אצלכם, בידיים, היה כוח ההכרעה. אז למה עיקבתם? לא דברים פשוטים, רבותיי. כן, טוב לשים את העיניים מתחת ליד, כששומעים דברים כאלה. אבל הגר"א כתב, אני התלבטתי, האמת, אם להכניס את הפסקאות האלה לספר. התייעצתי עם כמה תלמידי חכמים בזמנו. אז אמרו לי, כן, אבל בקיצור. בתמצית. היה אפשר לעשות פרק ארוך מאוד פה בנושא הזה. לכן גם תשימו לב בכותרת, כתוב גדולי תורה התנגדו, לא כתוב התאו. אבל כך כותב הגר"א, פרק ה' חטא המרגלי. אם כן, לענייננו מה למדנו? שקיבוץ גלויות הוא סימן גאולה, הוא נקרא משיח בן יוסף, ובגלל שהגאולה מתחילה בשלב הזה של קיבוץ גלויות, או יותר נכון נראה בהמשך של ארץ ישראל שמתעוררת לקראת קיבוץ הגלויות, שני הסימנים האלה, יהיו כאלה שהתנגדו לזה. ויהיו כאלה שהתנגדו שהם באים כביכול מעולם של תורה. מה יותר מדברי הגר"א? הרי המרגלים היו גדולי ישראל.
מה הסברה
שם? זאת שאלה ארוכה. התשובה לשאלה הזאת היא ארוכה. חלק מהתשובה לשאלה הזו היא, למדנו אותה פה באריכות, כשלמדנו את סוגיית זרע בהמה זרע אדם. זוכרים? שההבנה הזו ששלמות הצורה מוכחת להיברא, אני מדבר למי שהיה, ששלמות הצורה מוכחת להיברא, ואופי ההופעה של שלמות הצורה היא זרע בהמה הקודם לזרע האדם, מפני הסיבות שדיברנו בזמנו, הגודל הזה, התפיסה הזאת, המורכבות הזאת, קשה להכיל אותה. אמר לי היום יהודי, לא נפרט יותר מדי, רב שעוסק בתפקידים שונים, שגר בעיר מעורבת עם ציבור דתי וחרדי, שבטקס יום העצמאות, כנראה שיש חוק במדינה שראש עיר וסגן ראש עיר חייבים להשתתף בטקסים האלה, למרות שלפעמים לא בדיוק מזדהים עם זה, עם יום העצמאות כהתחלת את הגאולה. הוא סיפר שבאיזשהו שלב בטקס היה חושך כי הייתה איזה מצגת, אז גן ראש העיר כנראה עם השקפות אחרות חמק נעלם, כשנדלק האור פתאום ראשו הלך. אז שאל אותו רב, שאל רב אחר, תגיד איך אתה מסביר את זה? אז הוא אמר, ענה משפט חמור, הוא אמר, הוא לא יכל להכיל את הגודל הזה והגודל הזה לא יכול להכיל אותו. טוב, לא אני אמרתי. יש לו את הגדול שאני אמרתי. קיצור, למדנו את התשובה לשאלה הזאת, ועוד נלמד יותר את התשובה לשאלה. כן.
איזה תקופה זה אורח חיים?
250 שנה. 200 שנה, 250 שנה.
אפשר
לך
לדון את הרבנים שהתנגדו?
לכן אני אמרתי, אנחנו לא דנים את המטרה של הפרקון הזה פה, זה רק דבר אחד, שלא נתפלא שלא כל מי שנקרא דתי שותף לעלייה לארץ ישראל ושותף לפיתוחה של מדינת ישראל. אני מסכים ששני המשפטים האלה הם לא תמיד זהים. אתה יודע, אני אגיד משפט מזעזע, אתה יודע, תשאל את הרבנים מהמכון שנוסעים לחוץ לארץ, לפגוש קהילות בחוץ לארץ ולנסות להעלות אותם לארץ. אתה יודע שבהרבה מאוד קהילות בחוץ לארץ, כשהרבנים מגיעים לקהילות, אומרים להם רבני הקהילות, תדברו על מה שאתם רוצים. רק לא על דבר אחד. על עלייה לארץ. רק לא על דבר אחד. אם זה לא מה שכתוב פה, אז אני לא יודע מה כתוב פה.
עכשיו אפשר לדון אותם, כי עכשיו יש מדינה
וכו'. אנחנו נסנגר עד מחרתיים. אבל אנחנו מדברים כרגע על עובדה. המטרה שאנחנו לומדים עכשיו, זה כדי לא לחשוב שהתופעה הזאת היא בלתי צפויה. של התנגדות דווקא מפי, או על ידי תופסי התורה, לגאולה. זה לא איזה דבר חדש שהתחדש עלינו לפני 70 שנה. או לפני 100 שנה. חכמים במהלך הדורות דיברו שזה יהיה. הגאון מווילנה צעק על זה. אור החיים הקדוש כתב את זה. אז פסיק זרה בתיק פה בפרקון הזה. יש עוד מקורות, רק לא רצינו להמיס, כמו שכתבנו פה בסוף, מפני חומרת הדברים קיצרנו. זה ידוע שזה יקרה. כלומר, זה לא איזו תופעה חדשה שאתה אומר, רגע, אם יש כל כך הרבה התנגדות, זה סימן. ידוע שבברסלב אומרים שככל שיש יותר התנגדות, זה סימן שיש פה יותר אמת. ולכן אל תילחם במי שמתנגד בך. כי הוא רוצה שעל ידי שאתה תילחם בו, נקודת האמת תוקעה, או חז ושלום יהיו סכסוכים, יהיו מריבות, וזה יקעה את נקודת האמת. טוב, אז אנחנו פה מדברים ברמת כלל ישראל, ברמת גאולת עולם. בכל אופן לענייננו, מה אנחנו רואים? שקיבוץ גלויות זה סימן מרכזי מאוד לגאולה. ועובדה שאלפיים שנה לא הצלחנו להתקבץ, זאת עובדה. והנה, אחרי אלפיים שנה, ברוך השם, אנחנו פה. הרי אנחנו, עדי, אתה פספסת את אחד השיעורים המרגשים ביותר שהיו פה לפני כמה ימים. חושב שלא היית. ששאלנו כל אחד מאיפה הוריו או סביו וסבתותיו וסבא וסבתא רבא שלו. והנה בחדר אחד קטן ישבו פה מכל, יושבים פה עכשיו אנשים מכל העולם. הנה, אני רואה שאתה משלים את ההתרגשות. סעודה ביום העצמאות, אני יודע.
עלו לדבר, והסתכלנו
על זה מהשאלה. מדהים. חייכנו, אמרנו, וואלה, תשאלו. הם גם רואים את הדבר שאנחנו נולדנו למדינה. הכל כיף לנו, הם רואים את זה. לכן, עד שאתה מתווכח איתי, האם עכשיו זאת גאולה או לא, עצם זה שאנחנו מתווכחים פה, בארץ ישראל, זה עצמו הוכחה לגאולה. אתה עצמך, כשמתווכח איתי כרגע, אתה הוכחה שעכשיו זה גאולה, כי אתה נמצא פה, ואני נמצא פה. והחבר שלך פה, והחבר שלי פה, ואנחנו מארבע יבשות שונות. אחרי גלות של אלפיים שנה, כנגד כל ההיגיון וכל הסיכוי. זאת ההוכחה. קיבוץ גלויות, רבותיי, לפעמים צריך להיות לא יותר מדי מתוחכמים. כי אז מתחילים להתחכם. פשוט צריך לראות פשוט. זה הכל. משפט יפה. פשוט צריך לראות פשוט. זה משפט חשוב במשפט הזה. באמת, קיבוץ חכם. התורה אמרה קיבוץ גלויות, נביאנו אמרו, חכמנו אמרו, דורות ראשונים, דורות אחרונים, יש עכשיו קיבוץ גלויות או אין קיבוץ גלויות? יש. אז זה גאולה, אז גמרנו. זה לא שסיימנו את הגאולה, זה לא שכל היהודים כבר בארץ ישראל, זה לא שכל מה שקורה בארץ ישראל הוא מושלם. אבל חכמים אמרו לך, התורה אמרה לך, נביא אמרו לך, קיבוץ גלויות זה סימן גאולה. אז הנה, קיבוץ גלויות זה סימן גאולה. אני לא יודע. האם זה מובן לי? לא מובן לי. כלומר, אני יכול לתת לך הסברים, אבל זה לא מובן לי. כן, גילה.
אני אומר, זה פשוט, פשוט. הרב אלחנן וסר, קובץ שיעורים, פשוט בשיתוף. זה לא כזה פשוט.
תראה, אני אמרתי פה, אמרתי פה יותר מפעמיים, שיכול מאוד להיות שהשיעור הזה היה צריך להיות שנתיים, מה שנקרא קורס דו-שנתי, ארבע סמיסטריאלי, חס ושלום, ואז אחרי שהיינו לומדים את עיקרי שיטתנו היינו מביאים דעות אחרות. והיינו מתמודדים עם הדעות האחרות האלה. זה יהיה מאוד יפה אליך, אבל מה יעשו החבר'ה של שנה הבאה? זה לא פייר. אז אתה צודק, צריך להביא את הכתבים וללמוד. כל אחד יכריע, אני חושב, בעצמו. לא יהיו שאלות וספקות. כן, יש.
אפשר לעשות שאני רוצה לסרות טיפה מה...
בבקשה.
אם אנחנו עמדנו שהסיכון של חטא הנביאים זה בעצם כל הכיווי לספק ודלות, אלה ששאלה קצת יותר ארטילאית אולי, מה אפשר ללמוד מזה שבני אפרים ביציאת מצרים הם תראו איזה בחישוב הקץ? אלא דווקא אפרים, זה קשור לאיזה משיח למסף, זה קשור לזה שאפשר אולי גם לטעות בכלל.
סוגיית בני אפרים שמנו לקץ בתאו, זה אומר, בגמרא מסכת סנהדרין, שזה אחת הדעות, דרך אגב, שחזון העצמות היבשות שם בסוגיה, שזה מה שהיה, שזה בעצם החזון שראה יחזקאל, זה דוגמה שמלמדת לנו עיקרון. מה העיקרון? שלפעמים מרוב התלהבות לגאולה, אתה יכול להקדים את הגאולה. אז אם ככה, אז אנחנו מפילים את כל מה שלמדנו עד עכשיו. נו, אז אולי עכשיו אנחנו בני אפרים, שמנו לכס ותאו, ויש מי שמשתמשים בראייה הזאת לכאורה. בסדר, אז אנחנו נלמד עוד כמה דברים. אבל כנראה שקיבוץ גלויות שמחזיק מעמד כבר 130 שנה ורק הולך ומתעצם, זה לא בני אפרים שמנו לקץ וטעו, כי בני אפרים מתו. מדינת ישראל זה לא דבר שהוא הפיך. כל העולם יודע שמדינת ישראל זה דבר בלתי הפיך. אלא אם כן, חס ושלום, אולי בסוף ימות ההיסטוריה תפרוץ מלחמה טוטלית שמטרתה בסוף להשמיד את העולם, יכול להיות. אלף שביעי עולם חרוף, יכול להיות. אבל ברמה הממשית כפי שהעולם מתנהל, מדינת ישראל היא דבר בלתי הפיך. היום אין ספק בדבר הזה, לאף אחד. אפילו ברמה הכי טכנית, היכולת הצבאית והיכולת הטכנולוגית, ונגיד ככה, הקשר שבין ישראל בפרט לארצות הברית, שאסור לזלזל בו בהקשר הזה, לא יאפשר חס ושלום השמדתה של מדינת ישראל. זה דבר שהוא בלתי הפיך. אז זה לא בני אפרים שמתו, מנו לקץ וטעו ומתו בדרך. וזה חזון העצמות היבשת. פה אין אפשרות למיטה. אנחנו, הפרק האחרון בספר, הפרק אחרי זה, גאולה שלישית אין לה הפסק. כלומר, אחרי שנוכיח בעזרת השם, שעכשיו זאת גאולה, אנחנו כרגע רק בסימן לגאולה הראשון, שהוא קיבוץ גלויות, אז אם עכשיו על פי כל הקריטריונים זה גאולה, אז אין לזה הפסק, אז זהו. זה לא אומר שלא היו נסיגות נקודתיות, יכול להיות שכן. אבל נסיגה של כל המהלך, זה לא. הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא. בסדר? אבל לא עניתי לך עד הסוף, כי צריך להתמקד יותר בראייה שאתה מדבר עליה. טוב, בואו נחזור. כן.
יש להגרה של גאולה, אתה הרבה פעמים שמדברים ומשתמשים במונח, אז יש טרמינולוגיה שאפשר להכין בה תוכן כזה, ואותו מילה, גאולה, אפשר להכין בה תוכן אחר. זאת אומרת, יש שלבים לגאולה, יש גאולה שלמה, יש גאולה תחילה וזמן הגאולה.
אז אם נחזור רגע לתפילת 18, בסדר? אז אם נגיד, אני לא אומר שמה שמענו עכשיו, שמה שאני יכול להגיד עכשיו זה נכון. רשי, אם אני זוכר נכון, אומר, למרות שאנחנו נלך קצת בכיוון אחר, אבל שברכת גואל ישראל היא גאולה מהצרות הפרטיות של בני אדם, למשל מחלות דברים כאלה, ואחר כך מופיע רפאינו, שזה הביטוי לגאולה הפיזית של האדם, יוצא שאם למשל שני סימני הגאולה המרכזיים ביותר, זה ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, שזה בא לידי ביטוי בברכת השנים בברכת ברכנו, או ברך עלינו, ואחר כך קיבוץ גלויות, שארץ ישראל מתעוררת לקראת עם ישראל, השלב הבא, והגמרא אומרת את כל זה, מסכת מגילה, השיבה שופטנו כבראשונה. שלב הבא הזה, חזרה בתשובה, תורה, חינוך, משפט, עברי. שלב הבא, לסלק את כל הקלקולים, לבנים ולמלשינים, מבחוץ ולהבדיל מבפנים, למרות שכם דובר על מבחוץ, ואחר כך על הצדיקים, ואחר כך תשכון בתוך ירושלים עירך, זה כבר מקדש וכו'.
אז נראה לי אפילו...
וכל זה כתוב בגמרא.
שאנחנו בתקופת גאולה, זה לא ש...
אנחנו בהתחלתה, ועכשיו אולי כבר ברוך השם באמצעיתה. אנחנו בתקופה של גאולה. תחשוב רגע שעד לפני לא הרבה שנים היו פה מתי מעט יהודים בארץ ישראל. אני מדבר בזמן הקמת המדינה. בזמן הקמת המדינה היו פה 600 אלף סך הכל. בזמן אחרי ששת הימים היו פה 600 אלף גברים. היום אנחנו ברוך השם 5.5 מיליון יהודים, נכון למניין שספרו ערב יום העצמאות, ואוטוטו גם בגלל לצערנו הרב התבוללות בחוץ לארץ, רוב יהודי העולם בארץ ישראל. זה תהליך שהולך ומתגבר, הולך ומתעצם. משתבח שם עולה. לא הבנתי, הוא?
איזה סבא יקר בן 98, 90 ומשהו, שספר לנו נקודת מבטו, מה
היה לפני? הוא היה איתכם בסוד?
היה, ודיבר,
פשוט. דרך אגב, אנחנו תמיד בתקופה הזאת, בסוף הלימוד שלנו של גאולה, יורדים לתערוכה של הרב אטינגר למטה, והרב אטינגר מעביר לנו סיור, של בין שעתיים ליותר, ל-4, ואפילו בדיסקים שיצאו של בינה נמונה בזמנו, יש שם את השיעור הזה מצולם, לא רק MP, ועוברים דרך הכתבות בעיתונים.
אז הוא לא מפה את
ה... על ה... לא יודע, אם אנחנו נעשה את זה בתקופה הזאת, אז יהיה שם, אני מקווה שאולי גם אחרי זה, אנחנו נעשה את זה, אנחנו עושים, זה בילדין של השיעור הזה. אנחנו הולכים ביחד, ודרך הכותרות של העיתונים אתה פשוט רואה. כל מה שלמדנו פה מתוך הספרים, אתה רואה שם מתוך המציאות. דרך הסגנון הזה של כותרות העיתונים. בואי נתקדם, אנחנו בהתחלה, מה אנחנו ממהרים? בסדר, יש עוד זמן. יניב אומר, בסידורי הספרדים מברכת בוני ירושלים כתוב לכוון על משיח בן יוסף שלא ימות. האם יש לכוון על המדינה בברכה זו? האם הסכנה של משיח בן יוסף ייתכן וימות עד הרמינוס רשיע, הכוונה סכנה למדינה? א', דיברנו על זה, ב', עוד נדבר על זה, אבל כרגע אני מציע לא להתעכב על זה. משיח בן יוסף, כמו שאמרנו, זו תופעה. משיח בן יוסף יהיו לו צדדים שונים. משיח בן יוסף הרב קוק אומר בספר אורות, נראה בהמשך, שזה הגדרה כללית לביטויים ללאומיות ישראל. אז יהיו צדדים מסוימים שמשיח בן יוסף יצטרך להיהרג. ואנחנו מתפללים שלא ייהרג לגמרי. עוד נדבר על זה, בואו נשמור את זה. להמשך. טוב, בואו נחזור אלינו. היינו בעמוד 55 ו-6. בואו נראה עוד כמה מקורות. הרב טויכטל בספר, אולי לפני כן, החפץ חיים למטה, עמוד 56 למטה, החפץ חיים, מובא במכתבים של החפץ חיים, שכתב, שליקט בנו, כתוב כך, בשנת תרנ"ן, שהחלו לגרש את אחינו בני ישראל ממוסקבה, נתעוררה אז תנועה גדולה לארצנו הקדושה. המגורשים למאות ולאלפים קנו שם קרקעות, נטו כרמים, יסדו מושבות. באותו הזמן אומר בנו של החפץ חיים, קיבלתי מכתב מאבי זכרונו לברכה, ובו הוא מאיראני על ההתעוררות הגדולה בכל פינות עמנו לעלות לארצנו. הוא משער החפץ חיים, קיימים ימי איקוודא דמשיחא וכי פקד השם את עמו. ואפשר, כך כותב החפץ חיים לבנו, שהוא התחלת דקיבוץ גלויות, שהוא קודם ביאת המשיח. אומר החפץ חיים לבנו, ואם היה ביכולתנו, היה מן הראוי לקנות קרקע ולעלות לארץ. דרך אגב, הרב קוק, שלא הקים, אבל נגיד ככה, הקים פעם שנייה את ישיבת עטרת כהנים של היום, אז תורת כהנים של, למה הישיבת נקראת עטרת כהנים? כי כדוע הרב קוק היה כהן, החפץ חיים היה כהן, והרב קוק בהתייעצות עם החפץ חיים, החליטו שהגיע הזמן ללמוד בבית מדרש מסכתות, גמרא והלכה, שעוסקות בענייני מקדש, בענייני עבודת הכהנים במקדש, כדי שאם יבנה המקדש, במהרה יבנה המקדש, ידעו הכהנים מה לעשות. לכן עטרת כהנים נקראת עטרת כהנים. זה היה בעידודו הגדול מאוד של החפץ חיים. להקים ישיבה בירושלים שמתחילה לעסוק באופן מסודר ושיטתי בענייני כהונה, בענייני מקדש. מחר יבנה המקדש, הכהנים המצויים לא ידעו מה לעשות. מה? לא, היום כל אחד לומד. הרב וינר גם כהן, אבל הישיבה במקורה היא ישיבת כהנים. אחרי נקראת כהנים.
אז הישיבה
יש היום כמה גופים בארץ שעוסקים, או כמה ישיבות, או כמה כוללים שעוסקים בנושאים האלה ספציפית. ממש. גם הרב טייכטל בספרו אמא בני שמחה, כידוע שנרצח בשואה השם יקום דמו, כותב בעיצומם של ימי השואה, וכעת בימינו, שזה שנים האחרונות, שרבים מאחינו בני ישראל, כבר 40-50 שנה, נערו לארץ ישראל מכל פינות הגולה על האלפים ורבבות, ודאי אות וסימנו להתחלת דגאולה. וכמובן הרב קוק בהרבה מאוד מקומות, נקרא טיפה, במאמר בספר מאמרי הראייה, נקרא הקריאה הגדולה לארץ ישראל. לארץ ישראל רבותיי, לארץ ישראל, בואו לארץ ישראל, נקרא בכל נורא ומרעיש. ימלטו על נפשכם ובואו לארץ ישראל, תראו חרב ממש חזת השואה. כל השם קורא אותנו, ידו נטויה עלינו, רוחו אשר בלבבנו הוא מקבץ אותנו, הוא מעודדנו, והוא מכריח אותנו כולנו לקרוא בקול גדול אדיר ונורא. אחינו בני ישראל, אחים אהובים יקרים, בואו לארץ ישראל, ילקטו לאחד אחד, אל תמתינו על סדרים ודברים רשמיים במובן אז של השלטון הבריטי וכדומה. אל תמתינו אל רישיונות מרעישים ומפורסמים. עשו מה שתוכלו, ימלטו ואספו, בואו לארץ ישראל. הניצנים יראו בארץ, בואו אחים יקרים, יראו איך שושנת יעקב מתחילת לפרוח על אדמת הקודש. בואו לראות איך רוח ישראל פורח ומתעורר לתחייה, לחיים, לכבוד ולעוז. טוב, יש פה עוד מקורות, אפשר לקרוא את הדברים. אולי נסיים היום את, את הפרקון הזה, בגמרא מסכת פסחים, שעל פי כל מה שדיברנו, היא אולי תהיה קצת יותר מבוררת. הגמרא מסכת פסחים דף פחית עמוד 58 למעלה אומרת, גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. לכאורה המאמר הזה נראה מוגזם. יום שנבראו בו שמיים וארץ זה יום שבו יש עולם, יש מאין. יום קיבוץ גלויות עם כל הכבוד. כל הכבוד, זה נשמע משהו מאוד ספציפי, מאוד פרטני. יום קיבוץ גלויות הוא גדול כמו יום שנבראו בו שמיים וארץ. אלא רבותיי, אם היה אפשר לי חס ושלום כאן, קצת להוסיף, גדול יום קיבוץ גלויות יותר מיום שנבראו בו שמיים וארץ. למה? כי מה המטרה של בריאת העולם הזה? שמיים וארץ. גאולת העולם, קידוש השם. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד פה, בטבע, בארץ. ומי שמסוגל לעשות את זה זה עם ישראל, ודווקא בארץ ישראל. אז קיבוץ גלויות זה התחלת המימוש, המעשי. שבשבילו נבראו שמיים וארץ, כל מה שלא היה קיבוץ גלויות. גם בית ראשון, ודאי בית שני, קל וחומר, בין מה שקל וחומר, בית שלישי, שזה כבר בית אחרון, והעולם מגיע לסתיקונו הסופי, בלי יותר חורבן, בלי נסיגה. אז גדול קיבוץ גלויות יותר מיום שנבראו בו שמיים וארץ. כי כל המגמה של בריאת שמיים וארץ היא קיבוץ גלויות. מה הטעם יש לעולם שמיים וארץ שאין בו קיבוץ גלויות? איזה טעם? אין תכלית, אין מטרה. אז ברגע שקיבוץ הגלויות מופיע באופן מעשי בהיסטוריה, זה לא רק איזה ותחזן העינינו, איזה מין חזון רחוק, ארטילאי שבא לידי ביטוי בתפילה וזהו. זה עובדה, זה מציאות, זה ממשות, ממש. אז גדול יום קיבוץ גלויות, גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בשמיים וארץ. כי המטרה של בריאת שמיים וארץ היא גאולה. והתחלת עד הגאולה זה קיבוץ גלויות. לכן זה בכלל לא מוגזם מה שהגמרא אומרת. זה הפשט. אלא כמו שהמסילת ישרים כותב, שככל שדבר יותר פשוט, הוא לפעמים יותר מסתתר. כלל, לצערנו, בכל תחומי החיים. דברים פשוטים, לפעמים מרוב פשטותם, הלכו לאיבוד. מתחבים. כן.
אבל למה הגמרא לכתב דווקא קיבוץ גלויות
שדבר כתחל? אפילו קיבוץ גלויות, זה בדיוק הנקודה. אם הייתי אומר, גדול בעניין המקדש. כיום שנבראו בו שמיים וארץ. טוב, זה לא חוכמה. בניין המקדש, כולם רואים שהשם הוא אלוקים. כולם רואים שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה בא לידי ביטוי בבניין המקדש, בעבודת הקורבנות ובקדושה וטהרה. זה ברור. אבל קיבוץ גלויות שיכול להתפרש כפעולה טבעית, כפעולה טכנית, כמקלט לילה, לאנטישמיות, כנגד אנטישמיות, זה הייתי אומר, זה סך הכל איזה בריחה מהשואה. לא. קיבוץ גלויות זה לא עניין ביטחוני, פוליטי, במובן הרגיל של המילה. זה עניין אלוהי. זה עניין גאולתי של תיקון עולם. לכן אפילו קיבוץ גלויות, שהוא רק ההתחלה, יש בו את הגרעין, את הניצנים, את היסוד, את התשתית, לבניין המקדש ותיקון עולם באופן כללי. טוב, עוד משפט אחד הייתי רוצה להמשיך, אבל זמננו כבר התקצר. אולי בואו רק נקרא את זה, בעמוד 56. המהר"ל בסגנונו, המהר"ל בלשונו, ידוע, מפורסם, אני מקווה שרוב האנשים יודעים, למדו את זה, ממש בתחילת פרק א' בספר נצח ישראל, כשהמהר"ל מדבר בספר הזה על הגאולה, ההוכחה שלו על הגאולה היא עצם הגלות. לכן הוא מתחיל דווקא לברר את הגלות עוד לפני הגאולה. ואומר המהר"ל כלל גדול, המהר"ל חוזר על זה עשרות מקומות, שכל דבר הקדוש ברוך הוא ברא בצורה מסודרת. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם על פי סדר מסוים. על פי סדר זה אומר שלכל בריאה יש לה את האישיות שלה, מלא את התפקיד שלה, מלא צריכה להופיע במקום ובזמן, כדי שתוכל למצוא את התפקיד הזה. ברגע שיש יציאה מן הסדר, זה סטייה מהסדר וסטייה מהמטרה, סטייה מהתפקיד. אומר המהר"ל, עצם היציאה מהסדר, זה ראיה שבסוף יופיע הסדר. מדוע? כי כל דבר שהוא יוצא מהסדר, היום אנחנו אומרים יוצא מהכלל, הוא חייב בסוף לחזור אל הכלל. כי אין דבר שבסוף, אם אנחנו מאמינים שיש עולם שהוא מושגח, שהוא אמוני, שהוא אלוהי, אז בסוף הסדר הזה יתגלה. אז כל דבר שהוא יוצא מן הסדר, הוא לא יכול להתמיד. הקדוש ברוך הוא ברא אדם שהולך על שתי רגליים. לא אדם שזוחל על שתי ידיו ועל שני רגליו. אז גם אם אתה רואה, נגיד אני עכשיו הייתי מתחיל לזחול פה, אתה היית אומר, אם האדם הזה הוא נורמטיבי או נורמלי, בסוף הוא ילך על שתי רגליו. כי אדם נורמלי לא זוחל על שתי ידיים ועל שתי רגליים, אלא הולך על שתי רגליים. לכן אם אתה רואה טוקי מדבר, תדע לך, הוא רק טוקי. בסוף אתה תראה שהוא מפצח גרעיני, ולא אוכל מנגל ביום העצמות על האש, אתה תראה את זה. אז גם אם הוא יגיד לך 32 משפטים רצופים של בן אדם, תדע לך, הוא טוקי. אז אומר המהר"ל, עצם היציאה מהסדר מוכיחה על הסדר. כי כל דבר שהוא יוצא מהסדר, הוא חייב לחזור אל הסדר. בעברית זה נשמע נפלא. יוצא מן הכלל. נא לחשוב על שלושת המילים האלה באמת. יוצא מן הכלל. הפשט, באופן הספונטני, מה אנחנו שומעים? שהוא יוצא מהכלל. אבל אם נרגע נחשוב עכשיו על כל מילה, יוצא מן הכלל. אז גם יוצא מן הכלל, מאיפה הוא יצא? מהכלל. אז לאיפה הוא יחזור? לכלל. כי משם הוא יצא, לשם הוא יחזור. אז גם יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל. כי הוא קשור לכלל, כי הוא חלק מהכלל. הוא יוצא מתוך הכלל, אז ודאי שגם כשהוא יצא מן הכלל, הוא בסוף יחזור לכלל, כי הוא כלול בכלל גם כשהוא יצא מן הכלל. אז גם כשהוא יצא מן הסדר, זה בעצם חלק מהסדר, אז בסוף נחזור לסדר. נקרא את לשון המהר"ל ונעצור. 56 שורה שנייה למעלה. כי הגלות בעצמו הוא ראיה והוכחה ברורה על הגאולה. וזה אין ספק, כי הגלוי הוא שינוי ויציאה מהסדר, שהשם יתברך סידר כל אומה. זה נשמע מאוד טכני מה שכאן הרב אומר, מה שכאן המהר"ל אומר, אבל זה הרבה יותר עמוק, כמו שדיברנו קצת, שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה. כל אומה, דרך אגב, זה מה מאוד מעניין, שכל עם יש לו ארץ שמתאימה לו באופן מהותי. עכשיו כמובן ההתאמה של כל עם לארץ, העם השוודי לשוודיה, הבלגי לבלגיה וכו', זה סוג של התאמה פנימית, אבל זאת לא התאמה במדרגה של התאמה של עם ישראל לארץ ישראל. אבל יש התאמה. כלומר, זה לא במקרה קבוצת אנשים הנקראים בלגים יושבים על ארץ הנקראת בלגיה. יש כאן סדר מדויק. אבל עוד פעם, זה לא התאמה באותה רמה, זה משהו אחר. אבל כרגע לא הזמן להתעכב על זה. שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר את ישראל במקום הראוי להם, שהוא ארץ ישראל, כמו שאמרנו, ארץ ישראל שבדומם זה עם ישראל במדבר. ועם ישראל במדבר זה ארץ ישראל שבדומם. והגלות, מן מקומם, הוא שינוי ויציאה לגמרי. וכל הדברים, כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם. כמה דג יכול להיות בלי מים? דקה. אחרי דקה הוא יחזור למים. אלא רק הם חוזרים למקומם הטבעי. אז יכול להיות שזה ייקח קצת יותר משתי דקות. גלות, ולא רק חזרה לארץ ישראל, אלא גם הופעת החיים באופן מלא בארץ ישראל, אבל זה בסוף יקרה. הנה, רבותיי. בתקופת המהר"ל, הדברים האלה נשמעו, חס ושלום, הזיה. חלום רחוק. על מה אתה מדבר? אנחנו ההוכחה כנגד כל הסיכויים. שהדברים האלה הם אמת מוחלטת. אנחנו פה ההוכחה, המציאות שלנו עכשיו כאן ב-7.22. זה רק כדי להסביר לנו שהשיעור צריך להסתיים. טוב, אז פחות או יותר סיימנו את, את סימן הגאולה הראשון. מחר ממשיכים, חוזרים לסדר, אחרי שיצאנו קצת מהסדר, שגם היציאה מהסדר של יום הזיכרון ויום העצמאות זה חלק מהסדר, כמו שאמרנו עכשיו, כמובן זה הסדר. אנחנו מתחילים את סימן הגאולה השני, תחיית הארץ, אז נא להכין מעמוד 58 וצפונה עד 62. בסדר? נתראות.